השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, מה שלומכם הבוקר הזה? יום רביעי בשבוע, זהו השבוע אץ רץ לו, והתחממות בצפון ותקיעות בדרום במידה מסוימת. מה הולך להיות איתנו יקיריי? מה הולך להיות איתנו? בעזרת השם, רק בורא עולם יכול לדעת, אבל מה שבטוח שהכל הולך להיות לטובה. זה נראה לנו שאולי כן, אולי לא, מתעכבים דברים בסופו של דבר. ברור, ברור שהכל אנחנו נזכה בעזרת השם גם לראות שזה לטובה. בינתיים אנחנו עוברים קצת הג'עג'ועים, מה שנקרא, את השקיעות לפני הזריחות, את הערפל לפני הבהירות, את הגשם לפני האביב. אז אנחנו מתחזקים בעזרת השם ורוצים פה להעיר בתוך הנקודות של הכאב או החושך, שלפעמים לכל אחד מאיתנו יש קצת, לא להתבלבל, הכל בסדר, אנחנו בידיים טובות, מישהו פה מנהל את העניינים, וזה לא אנחנו, וזה הקדוש ברוך הוא, ולכן איתי באולפן לא אחר, מאשר מוטי כופרת הקנאי. אנחנו חייבים לכם איזשהו חוב מאתמול על שבעה דברים שבעצם עזרו לאנשים לצאת מהמחלות הכי הכי מפחידות שבעולם, ואנחנו נלמד מהם שאיך בעצם במקום להיכנס לתוך החושך ולצאת לאור, בוא נישאר באור ונזכה להעריך את האור, ולא נצטרך אולי בעזרת השם אף פעם להיכנס לתוך החושך. אז איך עושים את זה? ומה משיבת הדברים? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז בואו נתחיל. בראש ובראשונה, שתי מילים, זה אפשרי, אל תשכחו אותם, זה אפשרי, וצריך לדעת שהכל אפשרי. בינתיים לא להתבלבל. רב נוסון צבי פינקל זצ"ל, הסבא מסלבודקה, יש סיפור ידוע שמופיע בספר המאורות הגדולים, שיום אחד הוא הלך בצעירותו בשוק של וילנה, והוא ראה אישה רוכלת. זאת אומרת שהיא מוכרת, לא יודע מה, כל מיני דברים, היא מכרה פולים, ובשלב הזה מתרגזה ברוגז רב על אחת משכנותיה. זאת אומרת, השכנה שלה, כנראה אחת העובדות שמה שיש לזה בסטה לידה, הצבנה אותה, כנראה הוא גם המתחרה שלה, אז בכלל, אתה יודע, יש פה קנאה, ויש פה תחרות, וכנראה שנאה, והתחילה לחרף ולגדף אותה בקולי קולות, עד שקצף הוצאותז מפיה. תקשיבו, זה נראה לי תופעה, זה חבל. אז מה, אסור להסתכל על בן אדם כזה? ככה זה אמרו, להסתכל בפניו של אדם שכועס בעייתי, חוץ מזה עם מישהו במשפחה שלנו. כי אם אתה גם תסתכל עליו, אז עוד יותר עצבני יכול להיות. אבל ברעיון, חרפה גדפה אותה בקולי קולות, עד שקצף הוטז מפיה, וכולה כוסתה זהה, ונדמה היה שנחוץ זמן רב עד שיעבור זעמה ותשוב רוחה. זאת אומרת שהסבא מסתכל עליה מהצד ורואה, וואו, וואו, הייתי, תראה איך התהפכה, תראה מה קורה לה. לא, הייתי בן אדם כזה עצבני, כזה מלא, כאילו ברוע כלפי השני מזמן. והנה אומר, בעודה קופצת ורוגזת, ניגש אדם לשולחנה וביקש ממנה פולים בפרוטה אחת. היא מחר, לא יודע מה, חומוסים אולי, לא יודע מה זה פולים, או עדשים, לא אכפת לי מה. ובו זמנית, לא תגיד לי יום אחרי, בערב, כעבור מספר שעות, לא. מיד אחרי שהיא קוצפת ורוגזת על השכנה שלה, ניגש אליה מישהו, מי זה מוכרת פה? והיא, אומר מסלבודקה, ופלא היה לראות. האח הרוכלת שינתה לפתע את טעמה, פניה צהלו, חיוך עבר על שפתותיה, ובאדיבות רבה פנתה אל הקונה ונתנה לו את מבוקשו. כאילו, וואו, תראה מה זה, איזה מהפך. בשניות, לא תגיד לי, עם השנים, יבדה על עצמה המון. ברגע אחד יש פה שיעור אדיר להראות לכולנו שזה אפשרי. אומר המאורות הגדולים, אומר, המקרה הזה גילה לסבא מסלבודקה סוד גדול בכוחות הנפש. מה? שפרוטה זעומה אחת בכוחה להפוך אדם מהקצה אל הקצה. לא דיברו איתה, תקשיבי, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, חבל, מי התחתן איתך, או את הורסת את השידוכים של הילדים שלך, לא מתאים. לא, לא שום דבר. פרוטה, שקל אפילו לא. זאת אומרת שתראה באיזה קלה קלות תיאורטית אדם יכול להפוך, אומר, את האדם מקצה לקצה, ולבלום את המידות הסוערות ביותר בעוצם תוקפן, תבין? בשיא הרגש העצבים, כאילו, בשנייה מה שלא יכלו לפעול שום אמצעי חוכמה והסברה שבעולם. אוקיי? אז כל אחד מאיתנו יש לו דברים ש... אתה יודע שבשנייה אנחנו להפוך אותו. משהו שמבחינתו זה ברגע אחד הכל יכול להשתנות. צריך לחפש את הדברים האלה. כי אנחנו רוצים לדבר על שינוי היום. ודבר על שינוי, פירוש דבר שינוי שקורה לאדם ברוב, רוב המקרים, בעל כורחו לצערנו הרב. ומדובר על באמת מחלות, חס ושלום, לא לאף אחד מישראל, לא לאף אחד מאיתנו, שאתה יודע, מתרגשות ובאות על האדם. לפתע פתאום, במידה מסוימת. גם אם תגיד שהוא הזניח את עצמו, ונו, כבר אמרנו לדף שנים, הוא ממשיך לאשן, הוא ממשיך לאכול מה שהוא רוצה, הוא ממשיך לעשות פעילות ספורטיבית, אז מה אתה רוצה הרב? הוא הביא את זה על עצמו. נכון, אבל לא תמיד זה ככה. למשל, ב-2003, אישה ש... תקשיבו, הייתה מוגדרת כצמחונית, מתאמנת 5 פעמים בשבוע, לא מאשנת וכמעט אף פעם לא שותה, ובכל זאת, בסדר? קיבלה את המחלה שהתפשטה לה לריאות ולכבד. בסדר? עכשיו, לא שאני אומר, אז הרב, אז לא צריך כל הדברים שאמרת, לאכול בריא, לא, ממש לא. אנחנו עושים השתדלות. אבל רואים שזה יכול לקרות לכל אחד מה שנקרא. ולמה אני מבלך את הסיפור שלה? כי הסיפור שלה, הדיאגנוזה שלה הייתה ב-2003 למניינם. והרופאים נתנו לה 6 חודשים לחיות. זה מה שאמרו לה. גברת, תתחיל להתאפס על המציאות שלך, תתחיל להיפרד ממי שצריך להיפרד, תתחיל לסגור, כאילו לסגור דברים, קצוות, מכל מיני שצריך לסגור, כי עוד 6 חודשים, המטוס שלך ממריא. טוב, 6 חודשים. זה 180 יום, כמו המשתה של חשברוש, להבדיל, לא להבדיל, מה שתרצו, אבל זה הרעיון, 180 יום. טוב, אותה אישה, תחשבו, לפני כן הייתה מתאמנת וזה, ובריאה כזאת, אחרי הדיאגנוזה הפכה להיות בדיכאון, בקושי ענתה לטלפונים, לא יצאה מהבית, הייתה באמצע כתיבת ספר ילדים, הפסיקה, איבדה כל חשק להשקיע בכלום, אתה יודע מה, גם ככה הכל נסגר עוד מעט. עד שהגיע היום ה-181, שימו לב טוב, ביום ה-100, נתנו לה 180 יום, והגיע יום ה-181, ואז היא אמרה לעצמה, רגע, אני עדיין כאן, רגע, שנייה, אני לא אמורה להיות כאן. ואז, ביום ה-181, היא חגגה אותו כיום הולדת, יום הולדת חדש שלה, ומפה כל ההתייחסות שלה השתנתה. היא חזרה לכתוב, והיום ה-181 הפך להיות בעצם היום הראשון שלה. כל דבר שהיא נגעה בו, כל דבר שהיא עשתה את אותו, היא עשתה אותו כאילו זה, כמו ילד קטן, שנהנה ומתרגש מכל דבר חדש. שלום, באתי לעולם חדש. וזה שינה לה את כל החיים, והיא אף יצאה מהמחלה שלה. שימו לב טוב ליסוד, לדעת שלפעמים אנחנו הורסים לעצמנו ברגע שאנחנו מתייאשים, ברגע שאנחנו מרימים ידיים, וזה נכון לגבי בעיות פיזיולוגיות, וזה בעיות רגשיות ובעיות נפשיות ובעיות רוחניות, לא משנה מה, אם זה אנחנו, אם זה הילדים, אנחנו לא מתייאשים. לא על אף אחד מישראל, שוב, כל מה שנדבר זה יהיה תיאורית, אנחנו לא צריכים את הדברים האלה. אבל 15% מכל חולי המחלה אמרו שהמחלה הייתה הדבר הטוב ביותר שקרה להם בחיים. תקשיבו טוב. ומדובר גם על הסופניים שביניהם. זאת אומרת, גם שלא התרפא מזה. למה? הם טוענים בעיקר בגלל הבהירות. והם אמרו שאחרי שאתה עובר את החושך, אתה מבין מה חשוב באמת. ואתה מעביר אותו לראש הרשימה. וזה הרעיון, לחיות כל יום. כאילו היום הראשון שלנו, להתחיל לבנות עצמנו נכון, לעשות סדר עדיפויות נכון, ולראות במה באמת להשקיע, לא להשקיע בשטויות, שגם ככה חולפים, גם ככה עוברות, אז כאילו חולפות או עוברות, בסדר, אבל הרעיון הוא שלא דברים שברי חלוף, אלא דברים יותר מהותיים. והתחלתי אתמול על אותה חוקרת בשם קלי טרנר, אישה שבעצם לומדת באוניברסיטת ברקלי, ועושה את הדוקטורט שלה בייעוץ למטופלי סרטן. בשלב מסוים, היא מחליטה להתמחות טיפה יותר, מנסה לחשוב מה היא הולכת לעשות את עבודת הדוקטורט שלה, עד שנתקלת בספר. ספר שאדם שעבר את המחלה, בכליות בדרגה 4, ניסה את כל מה שהיה לרפואה המערבית, להציע ניתוחים, חימו, הקרנות, ושלחו אותו הביתה, ואמרו לו, בבי, חודשיים, לא חצי שנה, חודשיים להתראות. ואז, תוך 3 שנים, הוא החלים לגמרי, יצא וכתב לזה ספר. יופי. והיא אומרת, אני, אותה קליטרן, אני כותבת, אני קראתי את הספר שלו 25 שנה אחרי שהוא עברי. זאת אומרת, והספר הזה שינה לה את החיים. תראו מה זה לפעמים אדם כותב משהו. לא אכפת אם זה ספר או מאמר או לא יודע מה, כל מיני דברים. קונטרסט מצדי. וזה מתגלגל, מתגלגל עד שזה מגיע. סתם זה הגיע גם בדרך לעוד הרבה מאוד אנשים אחרים שאנחנו לא יודעים, אבל, הרעיון עיקרי שזה מגיע פתאום לבן אדם, אולי אחד, אולי שניים, אולי כמה שתרצו, שיכול על ידי הספר הזה להפוך את החיים של עצמו, ולאחר מכן גם חיים של אחרים. ואז זה מוציא אותה בעצם למסע. למסע אחר הלא נודע הזה. איך יכול להיות שלכאורה, אני אומר לכאורה, כי המדע לא יודע שום דבר בהרבה פעמים. בקורונה זה רק היה ראייה, אתה מבין? הקדוש ברוך הוא מנפץ לנו כאילו אשליות. שהמדע, הנה, בקורונה, לך תשטוף ידיים, לך אלכוהול ג'ל. כפפות, אל תתחבק. כן תדבר, כן תשאר בבית. בידוד, לא בידוד. ראו את המשגת כל הרופאים, את העולם המדע, במערומיו. לא שאני, אולי אפילו עולם המדע הוא יצר את הקורונה, אבל ברעיון העיקרי, לא שאנחנו לא צריכים רופאים, לא שאין לנו הכרת הטוב לרופאים, ברור שיש, אבל לא לשכוח, בני אדם וכוחי ועוצם ידי, נכון, לגבי כל שטחי החיים. יופי, המלחמה האחרונה הראתה לנו גם קצת לגבי הצבא היקר שלנו, ששוב אנחנו אוהבים את כולם, מוקירים את כולם, מכבדים את כולם, עם הכרת הטוב לכולם, וגם אנחנו חלק מזה, אבל לזכור שלא יקוחים בעצם ידי, כי לפעמים אתה רואה כמה פלחים ארורים, חמאס נקיים, יכולים לעשות בית ספר לכל צבא הגנה לישראל הכי טוב בעולם, עם כל הטכנולוגיה, עם כל הסיירות, עם כל המודיעין, עם כל מה שרק נרצה. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא מראה לנו, בואו, שימו את מאב, כאילו ארור אדם שבוטח בנדיבים, אנחנו לא בוטחים, אנחנו מעריכים, אנחנו מוכרים, אנחנו עושים השתדלות, אבל מעבר לזה, אנחנו רוצים לדעת מי באמת נותן לנו את הפרנסה, את הבריאות ואת ההגנה. טוב, בקיצור, אז היא רצתה להיכנס לתוך העולם הזה של הלא נודע. איך יכול להיות שרופאים, בכירים ביותר, פרופסורים עם ניסיון אדיר, שבאים ואומרים לבן אדם, תקשיב, זהו, נגמר, נו בר. יש פה כללים, זה לא עכשיו מיסטיקה. יש פה כללים, יש סטטיסטיקה, יש פה נתונים. והגוף שלך לא אמור לחיות יותר מחודשיים, נקודה. ואופס! הוא מבריא, אבל אין אופס, אין מקרה, בסדר? הוא עשה משהו. ואז היא בעצם חלקת את המחקר שלה לשלושה חלקים. קבוצה ראשונה כאלה שהחלימו בכלל בלי תרופות מערביות. בלי לא קימו ולא שום דבר, עשו, אבל עשו משהו. אין בן אדם כמעט שלא עשה כלום, אין דבר כזה. ולכן הנקודה הראשונה, קבוצה ראשונה שחוקרת, אנשים שלא התקרבו לרפואה המערבית, נטו רפואה משתימה נקרא לזה. קבוצה שנייה, מנסים את הרפואה המערבית עד שהרופאים אומרים להם אין לכם סיכוי ושולחים אותם הביתה, ואז הם פונים בעצם לרפואה המשלימה או לכל הדברים האלטרנטיביים ואז הם מחלימים, בסדר? עכשיו אני לא בא לשווק את הרפואה האלטרנטיבית, תפתרו שזה לא רק זה בכלל, ממש לא. והקבוצה השלישית זה אנשים ששילבו מלכתחילה גם וגם. זאת אומרת, רוב הדוגמאות פה, זה אנשים שהבריאו לא על ידי בצורה הקלאסית, כביכול, קיבלו תרופות, הבריאו, תמיד? לא, הם עשו משהו אחר. מה זה האחר הזה? והאחר הזה, העוצמה שלו, זה בעיקר אחרי שהרפואה הקונבנציונלית, כאילו ירים הידיים, אמרה שאין סיכוי, זה, אותם אנחנו רוצים. אנחנו רוצים את הכנגד כל הסיכויים. ואז היא כותבת ספר, שנקרא החלמה ספונטנית, או Radical Remission באנגלית כמו זה, או המסע להחלמה שקראנו לזה שמות, אבל באנגלית זה קרה Radical Remission, כאילו בכל ריפוי החלמה רדיקלית. ובספר הזה היא חקרה למעלה מ-5,000 מקרים כאלה, ששרדו את המחלות הקשות ביותר כנגד כל הסיכויים. בסדר? ואז היא רושמת 7 דברים, שבעצם הופיעו, אם זה כולם, אם זה חלקם, אבל חייב להיות אחד לפחות שבעצם משתלב בתוך הריפוי של אותם אנשים סופנים. ואני אומר, אנחנו נאמץ את הנקודה הזאת של התובנות האלה, יש, רובן, אנחנו מכירים אותם, אבל בואו נבין אותם ונאמץ אותם בחיים שלנו עכשיו כדי לשדרג את החיים, זה הכל. טוב, אז הנקודה הראשונה, אלה שהחלימו מכל הבלגן וכן הלאה. דבר ראשון, אם מצאו אצלם העמקה, אני מצאת מהספר שלה, העמקה של הקשר הרוחני. העמקה. העמקה של הקשר הרוחני. שימו לב טוב, זאת אומרת, גם אנשים שלא האמינו לפני כן, לא היו קשורים לרוחניות, בשלב כזה מבינים שאתה חייב משהו רוחני. אתה חייב להבין שיש כוח הרבה יותר חזק ממך, הרבה יותר חזק מהרופאים, הרבה יותר חזק מהסטטיסטיקה, הרבה יותר חזק מהחמאס או מהחיזבאללה, הרבה יותר חזק מכל העולם הזה. ופה אנחנו פונים לבורא העולם, ואנשים מתחברים לרוחניות, ולפי כל אחד לפי הדרגה שלו, אבל העמקת הקשר הרוחני, ברור שיש קשר רוחני, הכל מקבל משמעות אחרת, הכל מקבל פרופורציה אחרת, תמיד שיש פה השגחה פרטית, תמיד שהכל לטובה, תמיד שיש פה מישהו שברא את העולם, ואם הוא ברא את העולם, אז כמו שאותו הגיע, אותו אדם שהגיע לחזוניש, ואותו, בן אדם אמר לחזוניש, שהרופאים נתנו לו 4 ימים לחיות, ואז החזוניש לקח ספר תנך ופתח בבראשית, אמר בוא תראה מה אלוקים ברא, לא יצר, ברא, יש מאין, ביום הראשון, שמיים וארץ, מתחיל לתאר לו את כל מעשה הבריאה ביום הראשון, אחרי זה בוא תראה מה הוא ברא ביום השני, בסדר? מים עליונים, מים תחתונים, כל הבלגן, מפריד שמיים, אז בוא תראה את היום השני כמו ברא, יום שלישי, כל הצמחים, יום הרביעי, בעלי חיים, מתחיל מאורות, מתחיל להסביר לו את כל הדברים, מה אלוקים ברא בכל יום ויום. ואז אמר לו, אם בורא עולם יכול היה לברות, לא לייצר או להפיק או לייבא או לא יודע מה לגנוב, לברוא, יש מאין, כלום לא היה לפני כן. ב4 ימים בורא עולם הצליח לברוא את כל הדברים האלה. נראה לך שהוא לא יכול להמציא לך איזה תרופה? נו, ברצינות. והסיפור היה שבאמת הגיעה תרופה, לא יודע אם זה יום השני או השלישי, משהו ניסיוני, ובדקו את זה לבן אדם אהוב, והוא עברי יותר מערך ימים, יותר מהרופאים אפילו. לענייננו, אנחנו לא עושים חשבונות שמיים, כי לא תמיד הסוף יהיה כמו שאנחנו רוצים. תמיד הסוף יהיה לטובה, לא תמיד איך שאנחנו רוצים. אז העמקת הקשר הרוחני, must, מה שנקרא, חייבים. כל אחד, לא משנה במצב הטוב שלו, ברוך השם, אבל הקדוש ברוך הוא מאותת לנו, אתה מבין? צפון, דרום, בוא, לא... אוי ואבוי, עם המלחמה הזאת, תסתכם איך שהיא עכשיו. באמת אני אומר לכם, אני בצד הרוחני, לא הפיזי. הפיזי אין בעיה, אני רוצה שיסתיים. אבל אנחנו חייבים להתרומם מזה. בהתחלה היה קבלות, יפה מאוד. בוא, שכל אחד אתם יחשוב מה אני מוסיף. כל אחד מאיתנו חייב להתגייס, מה שנקרא, חייב להוסיף עוד שעות, עוד שעה של תורה, ועוד יותר התמדה בלימוד תורה, יותר קדושה, יותר שמירת העיניים, יותר בן אדם לחברו, לא שייך להמשיך, אנחנו לא במצב רגיל עכשיו, רבותיי, זה אשליה שכאילו, טוב, אנחנו גם בחודש רמדאן, שזה, צריך להבין את זה, זה כביכול לרעתנו, כן? זה זמן שהם מחפשו את השטויות שלהם, ולכן אנחנו צריכים להתחזק בחודש הזה עוד יותר. נהדר, עכשיו ניסן עוד מעט, ניסן עתידים להיגאל, בעזרת השם, נו, זה תלוי במי, רק בנו, יופי. אז המקרת הקשר הרוחני מצד אחד, מצד שני, השתחררות מרגשות שליליים ומרגשות מדכאים. אופה, שמעתם? השתחררות מרגשות שליליים ומרגשות מדוכאים. להבין שלצורך העניין אנחנו עושים קצת לעצמנו הרבה מאוד עוול. הרבה מאוד עוול בנושא הזה של כל הרגשות השליליים, של דאגות וחרדות ועצבות ושנאה וקנאה, כל הרעלנים האלה, לא סתם התורה מצווה עלינו באמת לנקות הלב שלנו יום יום. התורה לא סתם באה לחפש לנו עבודה, מה שנקרא. לא סתם רוצה לעשות לנו אנשים טובים. זה נחמד, ברור. אבל תהיו הכי אגואיסטים שבעולם. זה נטו בשבילכם. זו מתנה מבורא עולם, לחיות חיים מאושרים, חיים משוחררים. אז חייבים לדעת איך להשתחרר מרגשות שליליים. וזה מעניין שהיא כותבת, השתחררות מרגשות שליליים. למה? כי על כל אחד מאיתנו עוברות רגשות שליליים. עוברות רגשות שליליים, או בסדר, עוברים עלינו רגשות שליליים. אז ברור שזה עובר עלינו, ברור שיש לנו מצבי רוח מדי פעם, אבל לא בגלל זה קורה מה שקורה, בסדר? מה שקורה זה ברגע שזה כבר, נקרא לזה, מתיישב אצל הבן אדם, תופס בית אצל האדם, כבר ממש משתלט על המערכת. זאת אומרת, השנאה ממש משתלטת עליו, הכעס ממש כאילו גר אצלו, הקנאה אוכלת אותו, תרתי משמע. אז צריך לדעת השתחררות מרגשות שליליים ומרגשות דיכאוניים, מדכאים. העצבות יכולה להביא את האדם לכל המקומות השליליים, ולכן צריך למצוא דרך איך להשתחרר, בזאת השם, אנחנו פה. אבל לדעת שזה אחד מהדברים שמי שהברי, זה מה שהוא עשה. זה הדבר ראשון, העמקת הקשר הרוחני, להתחבר עד כמה שאפשר יותר לרוחניות ולקדוש ברוך הוא. דבר שני, השתחררות מרגשות שליליים ומרגשות מדכאים, ולהבדיל, עשה טוב, הגברת הרגשות החיוביים, כמו אהבה, שמחה וסיפוק. זאת אומרת שאנחנו רוצים באמת לדעת, לאהוב, הוא כתב אפילו הנאה, להתחיל ליהנות מהחיים, שמחה מתוך החיים, לדעת שלא לחכות עכשיו לאיזשהו עת רצון בעתיד, לא, אני רוצה כבר עכשיו להתחיל להעריך את הדברים, אני רוצה ליהנות מהדברים, אני רוצה לתת למתנות שקדוש ברוך הוא נתן לנו, להפסיק לחיות בברה. אחד מהאנשים שמסופר עליהם שם זה אישה בשם קלייר הסר. קלייר הסר, היא קיבלה לא פעם את המחלה בלבלב. זה אחת המחלות האגרסיבית ביותר. בקיצור, היא לפני כן הייתה מנהלת רפואית, היא כבר תכננה לפרוש לגמלאות, סך הכל בשנות ה-60 שלה, קצת פחות אפילו, לא אישה מבוגרת, אבל היא חלמה לטוס עם בעלה, לעבור לאיזשהו מושב כזה, בקיצור, חיים פסטורליים, מה שכך, אחרי שחיתנו את הילדים, ולהתראות בבית. והיא מובחנת בסוג מחלה הזאת, של בעצם זה גזר דין מוות חס ושלום. הסיכוי היחיד, אומרים לה, זה להאריך את החיים, לא להתרפות. זה ניתוח מסובך וארוך, שמוצאים חלק מהלבלבלב והכסמרה, והרופא מסביר לה שגם אם תעבור את הניתוח, הסיכוי שלה לחיות זה גג עד 5 שנים, וגם זה 5% בלבד הסיכוי. שם ירחם. אז הקלייר הזאת החליטה לבלות את שאר חייה עם המשפחה. המשפחה, במקום לעבור טיפולים מתישים, היא אמרה, החליטה לא לעשות הניתוח. טוב, עכשיו מה שקרה, היא לא יודע מה לעשות, אוקיי, נו, בחלק, להיות עם המשפחה. להיות עם המשפחה, אז היא התחילה לעשות שינויים. שינויים קצת בתזונה, קצת מדיטציה, תרגילי נשימה, ואז הציעו לה ללכת למרכז ריפוי בברזיל. מרכז ריפוי בברזיל, לא שאני ממליץ את זה, אבל ברעיון, הם שם כביכול זה כמו כפר ריפוי כזה, מאמינים, כתוב שם באהבה ונפש, זה כוחות שנחשבים שם מאוד מאוד חזקים. ואז היא מחליטה ללכת קצת להתנתק, והיא מגיעה לשם. וכבר בהתחלה, היא באה תחשוב עם 15 תרופות שונות שנתנו לה, ולא נתנו לכך סיכוי, והיא מגיעה למקום הזה, ושם היא עוברת משהו. מה היא תעבור? ואיך אפשר לקחת את זה לחיים שלנו? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם היום לומדים 7 דברים שעשו אנשים שפחות או יותר, לא יודעים את כולם, חלקם ודאי, עשו אנשים כאשר הם בעצם יוצאים משאול תחתית. בעצם שוברים את כל הכללים, שוברים את הקונספציה, שוברים את הסטטיסטיקה, ובעצם מבריאים מהמחלות שהרופאים לפחות, במה שהם חשבו, אין להם סיכוי. ועבורנו זה שיעור מאוד מאוד חשוב להבין שתמיד יש סיכוי. אתם מבינים? תמיד, תמיד יש סיכוי. לא אומרים נואש, לא משנה מה. בטח לא על עצמנו וגם לא על אחרים. למרות שעל אחרים יש לנו פחות השפעה, אני מכם מפורש. פה הסוד הוא שאדם חייב ללמוד לעזור לעצמו, וזה מה שהם אומרים את זה לאורך כל הדרך. תפתרו שאחד מהקריטריונים זה גם לקיחת אחריות על המצב של הבן אדם, בסדר? ברגע שאדם לוקח אחריות על המצב שלו, פה מתחיל תהליך ההבראה שלו, לא שאחרים לוחצים עליו או מבקשים ממנו או מתחננים מפניו, עד שהבן אדם לא יחליט, זהו, חלס, אני עוזר לעצמי, אז קצת יותר מאתגר. אז למדנו קצת מסע מסלבודקה, שאתה יודע, על ידי התבוננות ברוחלת זעירה, אישה צעירה שבעצם מתעצבנת ומגיעה למצבים שלה, אני לא יכולה, בשנייה אחת, בגלל פרוטה אחת שמגיע מוכר או קונה, סליחה, יכולה להשתנות ברגע, אז זה מראה לנו שזה אפשרי. למדנו על היום ה-181, של אותה אישה שנתנו לה 180 יום לחיות, אז ביום ה-181 היא בעצם עשתה יום הולדת, אז אני פה, מחדש. וההתחלה החדשה הזאת, הדף החדש הזה, האופטימית הזאת, היא זאת שהוציאה אותה משאול תחתית. אנחנו רוצים להעמיק לתוך המחקר הזה של אותה קלי טרנר, מתוך הספר שלה, Radical Remission, זאת אומרת, המסע להחלמה נקרא לו, איך באמת אפשר לצאת מכל הבעיות, אי רצון, הכל בעזרת השם. אז לכן הדבר הראשון זה העמקת הקשר הרוחני אמנו. חיבור לקדוש ברוך הוא עד כמה שרק אפשר. ואני אומר את זה, חיבור לקדוש ברוך הוא גם בקבלת הדין, תדעו לכם, גם בקבלת הדין יש דברים ידועים של שערי תשובה. רבינו מגרונדי, אז נקרא לכם בשער ד', בשער ד' הוא כתב כך, הנה, תכף אני חוזר לשאר הדברים, כן? לסיפור שאני לא שכחתי, אבל בזאת השם לאט לאט. הנה, כי הדאגה והמרירות, הוא אומר, הדאגה והמרירות הלב יכבדו מחולי הגוף. תדע לך, דאגה ומרירות יותר כבדים, יותר קשים, מחולי הגוף. למה? איך זה יכול להיות? אז מסביר. כי הנפש סועדת את הגוף בחוליו. כאשר הגוף חולה, מי שמטפל בו, זה לא הרופא, זה הנפש סועדת את הגוף בחוליו. אבל כשהנפש עצמה חולה ונחאה מיגוניה, אם עכשיו הנפש עצמה שבורה, נו, אז לא יסעדנה הגוף, הם לא שותפים שלמים. זאת אומרת שהנפש עייפה, אז הגוף עוזר לה, או שהגוף עייף, אז הנפש עוזרת. לא, זה בדרך כלל חד סדרי אומר. מי שעוזר לגוף זה הנפש, אבל כשהנפש שבורה ורצוצה, הגוף די דואג לעצמו, הוא מזניח, הוא נגרר אחריה. בסדר? נו, אז מה עושים? לכן אומר הרב, ואם תמצא את החוטא תלאה, ותקרא אותו צרה, הרי ביהדות אנחנו יודעים ששוב, אסור להגיד את זה לחולה, לא רוצים, אבל לפשפש במעשיך, כל אחד מאיתנו צריך לעשות את זה. כל אחד מאיתנו צריך להבין, לפשפש במעשים, אין איסורים בלא חטא, בואו נעשה בדק בית. יופי. אז אומר השערי תשובה, אם תמצא את החוטא תלאה ותקרא אותו צרה, חס ושלום, קרה משהו, בסדר? ויצדיק עליו את הדין, מבין שהכל מהקדוש ברוך הוא והכל לטובה, ויקבל המוסר באהבה, לא בעצבים, לא בתינה, לא סתם זה בגלל הילד הזה, זה עצבים, הרס לי את החיים, הרס לי את החיים. לא, זה לא נקרא לקבל את המוסר באהבה, וזה גם לא מצדיק עליו את הדין, זה להשאיר מישהו אחר. אז אם אדם מצדיק עליו את הדין, ויקבל את המוסר באהבה, שימו לב טוב, יהיה זה לא למגן מן האיסורים הרבים הראויים לבוא עליו. שמעת? אתה מקבל פה תרופה במקום, אתה עוצר את ההידרדרות, אתה עוצר את הנחשול הזה. ברגע שאתה מצדיק תהליך את הדין, מקבל את המוסר באהבה, יהיה לו למגן מן האיסורים הרבים הראויים לבוא אליו. מביא את זה מהפסוק, כי חמת אדם תודקה, אז ממילא שארית חמות תחגור. כן? כי חמת אדם תודקה, ברגע שאדם מקבל דברים שכביכול כמו חרון אף, כאילו חמת אדם הוא תודקה, הוא מודה על זה, אז שארית חמות, השאר האיסורים, תחגור, כביכול כמו שחוגרים את החרב חזרה, אז כאילו, בוא נעמיד את החרב, טוב, לא צריך, אני מחזיר אותה חזרה, אז זה הכוונה, כי חמת אדם תודקה, כשאתה מודה על האיסורים, מקבל את זה באהבה, מצדיק לך את הדין, אז שארית חמות, השאר האיסורים, תחגור, כדור שמחוגר אותם, ולא צריך לקבל את זה. אז לכן הנקודה הראשונה הייתה הנקודה של העמקת הקשר הרוחני, לפי הגדרתם. דבר שני אמרנו, השתחררות מרגשות שלילים ומרגשות מדוקאים. אז קראנו עכשיו את רבנו יונה, זה בדיוק הנקודה הזאת. חייבים לדעת לשחרר את כל האיכסה, בסדר? של השנאה והתסכול והעצבות וכדומה. ושוב, צריך ללמוד איך עושים את זה. צריך ללמוד איך עושים את זה, אתם לא לבד. כל העולם מחפש פתרונות, ויש פתרונות, כמובן בתורה שלנו קודם כל, בחזל קודם כל, אבל יש לנו גם שיטות וטכניקות מכל העולם כולו, עבור לנו את העבודה. ואין מצב שאם אדם רוצה לצאת ממשהו, שהוא לא יצליח, אני אומר לכם. אני אומר את זה באחריות. אם אדם באמת רוצה לצאת ממשהו, אני אומר את משהו רגשי, רגשי זה בידיים שלו, נפשי זה קצת מעבר לפעמים, גופני, משאיר זה לקדוש ברוך הוא, אבל רגש, זה ברור שזה בידיים שלנו, והקדוש ברוך הוא ודאי רוצה שנעבוד השם בשמחה, ודאי שלא רוצה שנסנה, ודאי שלא רוצה שנהיה סתם בפחדים מיותרים, ולכן הנקודה העיקרית זה פשוט ללמוד את זה. אבל בואו נחזור לעניינים שלנו. דבר שלישי אמרנו, זה הגברת הרגשות החיוביים, כמו אהבה, הנאה ושמחה. ואז סיפרנו לאחת הקלר הסר הזאת, קיבלה את המחלה לפרמס בלבלב, ובשלב מסוים מגיעה לזה מרכז ריפוי בברזיל, שהמוטו שמה, המוטו זה בגדול, כאילו, כמו שדיברנו עכשיו, לדעת לשחרר רגשות שליליים, ולאמץ רגשות חיוביים. זה הדבר העיקרי, וכמובן שינוי תזונה. לעשות תזונה בריאה יותר, צמחונית יותר, פחות עם תעשייתי, דברים מאוד ברורים שלא צריך לטוס לברזיל בשביל זה. אבל אצלה לא היה, אז היא תעשה לשם, בשלב מסוים. הם התחילו כבר ביום הראשון. היא באה לעשות שם תרגילי הרפיה. אני מאוד מאמין בדבר הזה. גם אצלנו בקורסים יש לנו משפט שאומר מה שהמוח מצייר, הגוף מייצר. זה מה שהמוח מצייר, הגוף מייצר. ברור שאם אני חושב מחשבות חיוביות וטובות, זה משפיע לי על הגוף, ולהבדיל להפך. בקיצור, אז הם ישבו שם לתרגילי מדיטציה ותרגילי נשימה. יפה מאוד. יום אחד, היא מתרגלת את זה באולם של המדיטציה שמה, ועוברת המנחה. עוברת המנחה, נעצרת לידה, מסתכלת לה בעיניים, ואומרת לה, הם לא שייכים לך. עכשיו, היא חשבה שמדבר על תיק התרופות, כי זה היה לידה. אז אמרת, לא, לא, זה כן, זה כן שלי. אז אמרה, לא, לא, לא התרופות. הילדים שלך. הילדים שלך לא שייכים לך. הם שייכים לאלוקים. אני מצטט לכם. הם שייכים לאלוקים. היא התחילה לבכות. ולא הפסיקה לבכות כמה ימים. מה קרה? מה קרה? המנחה נגעה לה באיזה נקודה שהיה לה... מייחס להם הילדים, הילדים שלה ממש לא יעשה, ירדו מהדרך. הילדים שלה עשו לה את המוות, מה שנקרא, בסדר? ולפעמים אתה יודע שהילדים לא הכי מצליחים בדרך, או לא הכי מצליחים בחיים שלהם, לפעמים האמא, האבא, שניהם, לא משנה מה, לוקחים את זה, כאילו אנחנו לא בסדר, ואז אנחנו להלקות עצמנו, אז אנחנו לא בסדר, ואנחנו לא הרסנו אותם, ואנחנו לא שומעים שום דבר, ואני אמא לא טובה, ואני בן אדם לא טוב, ואני, למה הקדוש ברוך הוא נתן לי ילדים? לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. הם לא הילדים שלך. שחררי, יש להם את המסלול שלהם, יש להם את הבחירות שלהם, אנחנו פה לעזור להם, אנחנו פה לכוון אותם, אנחנו פה ירצו לתת להם גם דוגמה אישית, אבל זה לא את, מבינה? את בפני עצמך. וברגע הזה, כמה שזה שמע אבסורד, אבל ברגע הזה, שפתאום היא שחררה, נכון? אני לא יכולה לקחת על עצמי את כל ה... אתה מבינה? אני לא בסדר ואני אשמה ורק אני... לא! שחררי, א', שלושה שותפים באדם. אבל מעבר לזה, אנחנו אומרים, בבר מצווה של הילדים, ברור שפטרנו מעונשו של הזה. עם כל הכבוד, אנחנו נהיה שם בשבילם עד 120. אבל יש גם את המסע שלהם. גם לאברהם אבינו היה את ישמעאל, וגם ליצחק היה את עשיו, וגם לדוד היה את אבשלום. שוב, אנחנו לא יודעים מה החשבונות שמיים, אבל ברעיון, אתה טוב בתוך מי שאתה. אז תחזק יותר באהבה, יותר בחמלה, פחות מידת הדין, יותר בשמחה. אז זה הדבר השלישי שאותנו שמתחזקו. דבר חמישי, אני חייב להזדרז בגלל זה, אני מריץ קצת. דבר חמישי, שינוי עמוק בהרגלי התזונה. אין מה לעשות, יקירה, אי אפשר להמשיך לאכול ג'אנק, מה שנקרא, כל מיני שטויות ואוכל לא בריא, ואז אנחנו מצפים שאופה, פתאום הגוף יהיה הרבה יותר בריא, ממש לא. שוב, אני לא דוגל בקיצוניות, אני לא חושב שצריך לעבור עכשיו לתזונה מסוימת, ואתה יודע, אולי חס של מי שממש חולה, אז אולי צריך כן יותר לעשות את זה, אבל כולנו יכולים להכניס יותר לחיים שלנו סלט, אפשר להכניס יותר שתיית מים, אנחנו יכולים להפסיק עם כל המותקים למיניהם, כל מיני עוגיות כאלה, וכל המשלוחי מנות הרורים, חס ושלום, לא זה, אבל שנשארים עדיין בבית, נא להעיף אותם כבר די, מספיק, תחלקו אותם מצדי שכנים, אבל הרעיון הוא שאנחנו כל הממתקים האלה, כל הדברים האלה, אז אני לא אומר קיצוניות, לא לגעת עכשיו בסוכר לבן, לא לגעת בקמח לבן בחיים, 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 אני לא חושב שזה רעל, אבל אני לא חושב שזה גם בריא, כן, ברור, אז לקחת זה בצורה הגיונית ונורמלית, ולהתחיל לעבור בהדרגה לתזונה בריאה יותר, שינוי עמוק בהרגלי התזונה, זה אחד מהדברים שהביאו את האנשים ליציאה משאול תחתית. זאת אומרת, אנחנו חייבים לעשות שינוי כלשהו. לכן הדבר הרביעי זה לקיחת אחריות על הבריאות. שמעתם? לקיחת אחריות, ואני אומר לא רק לבריאות, לקיחת אחריות על החיים שלנו, על המצב הרוחני שלנו, על המצב הבריאותי שלנו, לדעת לא להאשים אנשים אחרים, לא לחשוב, טוב, מה שנקצב לי, נקצב לי. זה גם נכון על הקדוש ברוך הוא רוצה שנשתנה, שנשתפר. אז אמרנו דבר ראשון, אמרנו את חיזוק הקשר הרוחני. דבר שני, אמרנו השתחררות מרגשות שליליים ומרגשות דיכאוניים. דבר שלישי, הגברת הרגשות החיוביים. דבר רביעי, שינוי עמוק של תזונה. חמישי, לקיחת אחריות. שישי, הקשבה לאינטואיציה. לפעמים יש לנו תובנות פנימיות שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים להשתנות, אנחנו מבינים שאי אפשר להמשיך ככה, אז הקשבה לאינטואיציה היא גם חשובה. דבר שביעי, מציאת סיבות טובות לחיות עבורן. יקיריי, בערך שאדם יש לו משמעות לחיים שלו, בערך שהוא מבין שהוא פה בשליחות. שוב, אין הרבה זמן, אבל יש גם מחקרים שנעשו בארץ, שמצאו גם שהקשר עם המטפל והמטופל הם חשובים, בערך שיש מטפל טוב, מטפל רגיש, אדיב, זה משפר מאוד את המוטיבציה להבריא, וכשיש מטפל או רופא, לא משנה מה, פרופסור כזה, אף למעלה, מה שנקרא, יהיר, אז ממש לא רוצים לקבל לנו טיפול, וזה משפיע על ההצלחה או אי הצלחה. אבל, אם אתם לא יודעים לעשות את זה לבד, כרגע ידוע, כיוון ששבוע הבא נהיה בחול, אז אני חייב להגיד לכם, קורסים שמתקיימים מיד אחרי פסח, כוכבית 8268, בדיוק בדברים הללו, כוכבית 8268, שבוע בנים בצרפת, אבל יהיה פה תוכנות מוקלטות בלי לדר, אנחנו נראה מה נעשה, אז נתראה ונשתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה, יום חמישי יש מחשב מחסלול, אבל שבוע הבא, צרפת, כל טוב, בשרות טובות, נתראות.
תמיד איתי.